סדרי עבודה בעצם, יש לנו כמה עשרות סדרי עבודה שונים זה מזה. כלומר, שכתבו אותם פייטנים שרים לאורך הדורות, פיוטים שמתחילים אצל יוסי בן יוסי, שהוא קדום הפייטנים, ינאי, רזה הקליר, ועד רבי קלונימוס, שזה הפיוט נוסח אשכנז. שהוא כבר במאה ה-12-13, ותכף אפשר להרגיש בלשון, כל מי שקובע פיוט נוסח אשכנז, אז רואה קירשז וכל מיני דברים כאלו, ולא מבין מה הולך שם. כן, זה נוסח אשכנז, תכף נראה, שעשה להשוות את הדברים. יוסי בן יוסי חי, עוד פעם קשה מאוד לדעת הדברים האלו, אבל הטענה הבסיסית שהוא חי בסוף תקופת האמוראים, פחות או יותר, כי חלק מהפיוטים שלו, כוללים ציטוטים מספרות חז"ל וחלק לא כוללים. בכל הפיוטים שלאחר תקופת, התלמוד, כוללים כבר ציטוטים מהתלמוד באופן טבעי. אז הוא כנראה נמצא, זה אחד השיקולים להניח שהוא נמצא אי שם בסוף, בסוף תקופת התלמוד. ורוב הפייטנים הם ארץ ישראלים, משום שכל מיני סיבות שדרכם אולי נגיד אחר כך. לענייננו. עכשיו, סדרי עבודה, הסיבה שיש כמה סדרי עבודה זה משום שראשית יש לנו הרבה פייטנים, וכל פייטן כתב סדר עבודה או כמה סדרי עבודה משלו. נוסף לכך, בהרבה מאוד קהילות, ויש לנו עדויות על כך בגאונים, הרבה מאוד קהילות, אם אתם חושבים שהתפילה ארוכה, אז טעות בידכם. כן, בהרבה מאוד קהילות, בישיבה זה לא יכול להיות יותר ארוך מעשית, אבל בכל אופן, בהרבה מאוד קהילות נהגו להגיד סדר עבודה גם בשחרית, גם נוסף וגם במנחה. כן, אז רק לחשוב להגיד שלוש פעמים את סדר עבודה, אז הם צריכים להכין שלושה סדרי עבודה, והכינו באמת מספר סדרי עבודה. כמה פייטנים, יוסי בן יוסי למשל, שאותו הזכרתי, תכף אני אסביר למה אני מזכיר אותו, יש לנו שלושה סדרי עבודה לפחות שהגיעו לידינו, וכך הלאה. יש פייטנים רבים שאנחנו מכירים שבאמת הכינו סדרי עבודה. הם מתלבטים אם להיכנס או לא, אז... בכל אופן, אז יש, כפי שאמרתי, יש כמה פייטנים, שכמה וכמה פייטנים. הסיבה שאני מזכיר את יוסי בן יוסי היא שבטעות, ואנחנו רוצים את זה גם אצל הראשונים, גם אצל הבית יוסף, הפיוט שאנחנו אומרים נוסף ספרד, אתה כוננת, בעצם יש שני פיוטים שמתחילים באתה כוננת. יש פיוט שמתחיל, אתה כוננת עולם בראש, ואתה כוננת עולם ברוב חסד. ובגלל הפתיחה הדומה, אז הרבה פעמים החליפו ביניהם, וגם בבית יוסף יש איזושהי טעות בעניין הזה, בגלל כל מיני פיוטים שהגילינו בגניזה, אנחנו יודעים באמת, הבית יוסף והריטב"א ועוד כמה ראשונים, תלו את הפיוט, אתה כוננת הספרדי, כן, תלו אותו ביוסי בן יוסי, וזה לא נכון. זאת אומרת, זה לא יוסי בן יוסי כתב את זה, ויש לנו עדויות על כך מהגניזה. הפיוט שכתב יוסי בן יוסי, אתה כוננת, הוא התקבל במנהג צרפת. כן, הפיוט שהתקבל בקהילות ספרד, זה הפיוט אתה כוננת, כן, שהוא קדום יותר ליוסי בן יוסי, במאה שנה לפחות, והמחבר שלו לא ידוע. כן? אם נסתכל כאן על ההשוואה ותכף נסביר את הדברים, בצד שמאל אנחנו מוצאים את נוסח המשנה, באמצע זה הפיוט האשכנזי, ומצד ימין זה הפיוט הספרדי, כלומר נוסח ספרד. הפוסקים כבר כותבים שגם מי שנוהג להגיד את נוסח אשכנז, ראוי לו להגיד גם את נוסח ספרד. כן, מסיבה מאוד פשוטה, כי נוסח ספרד אתה מבין מה אתה קורא. זאת אומרת, מי שמכיר את ההלכות, אז יכול גם לנוסח אשכנז, אבל זה בעיה. אז הפוסקים ממליצים לקרוא גם את נוסח ספרד, מי שבישיבה באמת נוהגים את נוסח ספרד. כן,
אשכנז.
אשכנז לא ישן. המצקוח? כן. זה בטח משתם. אז בכל אופן, אם אומרים המצקוח, אז מן הראוי להציץ בנוסח ספרד. יש כמה הבדלים הלכתיים, כן? בין הנוסחים, זה הסיבה, חלק מההבדלים אנחנו נדבר בהמשך. יש כמה הבדלים הלכתיים בין הנוסחים, אבל לא נעים לומר, מהגובה שאנחנו מסתכלים, כן, רמת הידיעות שאנחנו מסתכלים על הפיודים, אז השאלה אם זה בדיוק ככה או בדיוק ככה, בוא נאמר כך, זה לא ממש, לא נעים לי להגיד, אבל זה לא ממש פיודי. כן, יותר חשוב שיבינו את המבנה הכולל, ומה שהולך שם, שיבינו איזה פרט הלכה כזה או אחר, מתי הקריאו קורבן, איך חיכו את קורבנות הנוספים וכל מיני דברים כאלה, כל מיני פיודי הלכה שמאוד חשובים כזה לעצמם, בסופו של דבר, כן, לא זוכרים כלום, ומה שנשאר זה פשוט לא מבינים, מתפללים במרכאות את הפיוט הזה, ולא, ופחות יותר לא מבינים מה הולך שם. ובכן, זה ככה במבט מלמעלה. אז כפי שאמרנו, הפיוט הזה, הפיוט האשכנזי, הוא מאוחר מאוד, כלומר, 112-113, כן, הסיבה שאהבו אותו, כי הוא קצת מתאים יותר להלכה, עוד כל מיני סיבות. הפיוט הזה, שהוא נוסח סברה, זה כאן, והפיוט הקדום ביותר זה בעצם המשנה, כן, שיש לנו. למעשה, סדר התפילה בראש השנה ויום כיפור זכה לפיוטים קדומים מאוד, חלקם מוזכרים בגמרא. כן, מה שנקרא תקיעת הדבי רב, כלומר שרב כבר כנראה אומר אותם, אבל כנראה הם קדומים אפילו לרב. כן, רב חי בסביבות שנת 220 לספירה, פלוס מינוס, כן, והחורבן היה בשנת 70, כמו שאומרים פלוס, כן, ולמעשה חלק מהפיוטים הקדומים הללו כנראה קדומים לחורבן הבית. אם אנחנו בודקים את עלינו לשבח, בודקים שהוא פיוט מאוד מאוד קדום, כן, משהו כזה, מאוד יכול להיות שהוא תוקם אפילו לפני החורבן, כן, כי באמת אין שם שום אזכור, וכך הלאה, יש כל מיני שינויים, הפיוטים השתנו כמובן באופן טבעי עם חורבן הבית, עם עליית הנצרות, אז השתנו כל מיני תפיסות וכל מיני דברים באופן טבעי, אז המון דברים השתנו, גם בתוכן הפיוט, גם בשאיפה למלכות השם, המלכות השם השתנתה, זאת אומרת, מה אני רוצה, ממלכות השם, כל מיני דברים מהסוג הזה, כן, השתנו בעקבות החורבן כמובן, וביטול סדר העבודה, ובעקבות, כפי שאמרתי, עליית הנצרות בסביבות שנת 300 פלוס, כן, שהנצרות הופכת להיות לדעת הממלכה הרומאית, כן, בגלל שיקולים פוליטיים, כן, של קיסר כזה או קיסר אחר, כן, אז זה בעצם עלה. אוקיי, אז בעצם המשנה במסכת יומא היא המשנה, אפשר לומר, התיאור בין כל המסכתות של הש"ס שיש לנו, המשנה הזאת יחסית היא די יוצאת דופן, בכך שהיא פחות משנה הלכתית, אלא משנה תיאורית. זאת אומרת, מתוך התיאור אתה למד הלכות. אבל יש לנו מעט מאוד מסכתות מהסוג הזה שממש מתארות מה קרה. עם כל מיני הפסקות באמצע, לפעמים יש מובאת מחלוקת כזו, יש מחלוקת רבי מאיר, לא רואים בדף הבא, אבל מחלוקת רבי מאיר, מתי הוא קידש אל הרגליים, אז זה קטע את הרצף התיאורי. אבל כמו שאתם רואים כאן ברצף התיאורי, מסרו לו זקנים זקני בית דין וקוראים בפניו בסדר היום, ממש תיאורים, כל שבעת ימים לא היו מונים במאכל ומשתה, כל מיני דברים שממש מתארים, וחלקם הם יותר להלכה, וחלקם הם רק, נקרא לזה נוהל טוב, כן, איזה מנהג טוב שנהגו או משהו כזה, ברור שהעניין הזה הוא לא עניין הלכתי. כל שבעתים לא היו מונים ממנו מאכל ומשתה יום כיפור וחשיכה, לא נכינו את הבני שמאכל מביא את השינה. בסדר. אז איזה עניין טכני, כן, כזה או אחר, הוא לא בנוי על הלכה, את פיוטי ההלכה אנחנו נראה בהמשך. נקודה אחת מהותית, שנכונה לכל סדרי העבודה, ואני לא אוהב הקדמות ארוכות, וזה נסיים את ההקדמה על סדרי העבודה, כן? הפסוק הזה, כן, כתוב בתורתך, כן, הוא פסוק שנמצא בכל סדרי העבודה. אתם לא רואים אותו כאן, כן? אבל הפסוק הזה, הוא נמצא, עוד פעם יש שם חבר'ה, מציצים למיניהם, בכל אופן, לענייננו, הפסוק הזה הוא פסוק שנמצא בכל סדרי עבודה. זאת אומרת, ממש בכל סדרי עבודה, למעט סדר העבודה הזה ועוד אחד או שניים, שהם קדומים יותר. כלומר, בשלב מסוים התחילו להכניס את הפסוק הזה, כשהוא מחלק בין החלק הראשון של סדר העבודה לחלק השני. כל סדרי העבודה שיש בידינו כמעט ללא יוצא מן הכלל, אולי בכלל ללא יוצא מן הכלל, יש איזה סדר עבודה אחד שלא ברור, ההתחלה עבדה מאיתנו, אז מחזיקים שני חלקים. חלק ראשון מתאר מבריאת העולם עד בניית בית המקדש וכך הלאה. מתחיל בריאת העולם, מתאר מה קרה מבריאת העולם וכך הלאה, כל מיני דברים כאלה. החלק השני מתחיל, כן, מיום כיפור, מסדר העבודה ביום כיפור. והקו שחותך בין שני החלקים הללו, זה הפסוק הזה ככתוב בתורתך, שהוא מאוד מהותי. אני אתייחס אליו אחרי זה. כן, למה נבחר דווקא הפסוק הזה כמבדיל? כי הפסוק הזה במקורו נאמר הרי במילואים, בסוף ימי המילואים. אז זו בעיה קשה, למה הכניסו את הפסוק הזה דווקא ליום כיפורים? אבל ההשוואה הזאת בין ימי המילואים ליום כיפור נמצאת כבר גם בגמרא. כן, אז זו נקודה מהותית. בכל אופן, אז בפיוט הקדום יותר, כמו שאמרתי, של יוסי בן יוסי והפק מנטרה של נוסח ספרד, שהמחבר שלו לא ידוע, לא נמצא, אצל יוסי בן יוסי חלק זה נמצא, כן? אבל בפיוטים קדומים יותר זה לא נמצא, כן? ואנחנו יכולים להבדיל בין החלק הראשון של הפיוט שהבאתי כאן רק את סופו, בדרך כלל בסידור של האותיות. למשל, בנוסח ספרד, כן, יש לנו אטבש, כן, סליחה, זאת אומרת, מסודר לפי א' ב', כן, ומסתיים בתף, כן, ואחרי זה הקטע הבא עוד פעם מתחיל בתף, הקטע של הכיפור, אז מיד רואים את ההבדל. כל הקטע הראשון, 22 טורים, כן, 22 שורות, מספרות על בריאת העולם וכך הלאה. שמונה השורות האחרונות בדרך כלל מתארות את אהרון, כן, את שבט לוי, את אהרון וכך הלאה, ואז מתחיל תשרק או משהו כזה, כן, שמסדר את זה בכיוון ההפוך, ואז אתה יודע שכאן נמצאת נקודת הפער, כי עד כאן נגמר התף, ומכאן מתחיל בסדר הפוך אותיות, אז ברור ההבדל. אבל זה כלל בכל סדרי העבודה, כן, שבעצם חלק ראשון מתאר בבריאת העולם עד בית המקדש, חלק שני מתחיל בעצם לתאר את סדר העבודה ביום כיפור, כשמבדיל ביניהם, זה הפסוק הזה, ככתוב בתורתך. מבחינתנו, השאלה, יש המון דברים שאפשר ללמוד לומד מהפיוטים האלו, כמובן השאלה למשל הנורא מעניינת היא, אני רק אציג אותה, אנחנו לא נגיע לעשות בה כרגע, אני רק נותן כדוגמה, יש כאן שני חלקים, ניקח את נוסח אשכנז, כן? אז בנוסח אשכנז כאן כתוב מחזיקי המנה שבוע קודם לעשור מפרישים כהן גדול, מזים עליו מי חטאת לטהרו, זורק, מקטיר, מתים להתרגל לעבודה. אז שבעה ימים לפני יום כיפור הוא מתחיל לעבוד. עוד מעט אנחנו נחזור לפרטים האלו. עכשיו כאן כתוב בתורתך, ועכשיו נלווים אליו נבונים ישישי שער, נועמים לו קרנה בפיחה, לא קדשי יעמידו בשער קדים, לא יזבחי יום, לפניו יביאו אותה. עוד מעט נחזור ונסביר את זה. אבל בכל אופן לענייננו, כאן דובר עדיין על היום התשיעי. אז למה הכניסו, מה ההבדל בין הפסוק הזה, בין התוכן הזה, כן, שהכניס אותו לפני ככתוב בתורתך, לתוכן הזה שהכניס אותו אחר ככתוב בתורתך, שניהם לא מדברים על יום כיפור עצמו.
מה זה יום התשיעי?
סליחה, יום התשיעי בבוקר. כן? אז שניהם לא מדברים על יום כיפור עצמו, אלא על ההכנות לקראת יום כיפור. זה אני מבין שנמצא לפני. כן? כי לשרתך הביא את הלוי, כלומר, אז יש כאן איזשהו תיאור של אהרון, כן, שמוכן להכנה לקראת יום כיפור, אני מבין. נכון שלשב בכבודה פנימה של ימים שבעה, זה כבר מתקשר קצת ליום כיפור, בסדר. אני יכול אבל להבין שהפסוק הזה נמצא לפני. אבל החלוקה בין שניהם היא חלוקה תמוהה. כן, כלומר, מה הסיבה אפשר היה בקלות לשים את הפסוק כאן? כן, ואת זה כבר להגיד, זה שייך כבר ליום כיפור, כן, ואז קשה לדעת, למה זה בנוי כך? כאן כמו אנחנו לא יכולים לדעת, כן? כי כאן, באופן טבעי, אין לנו את הפסוק המפריד, אז אני לא יודע, כן, איך, כן? אני לא יודע איך הוא חילק את זה. שנראה את ההתחלה, יותר חשוב לנו. אוקיי, אתם רואים כאן את התף הכפול, שמסיים את האלף בית הראשון, מתחיל כאן תיקנטה, ואתם רואים כאן את התף שמתחיל את התיאור של העבודה. תף, שין, כן? יש לנו מגורשת, שאלה איך החלוקה כאן, יש בעיות קצת עם א' ב', אבל זה ברור שיש שם א' ב'. כן, לצורך העניין. כן, שזה חותך, יש גם קצת בעיות עם... יש כאן בעיות שלמות עם גרסאות שלהם, אני לא נכנס בכלל, יש המון גרסאות של הפיוט הזה, כי שיפצו אותו מכל כיוון, כיוון שהוא היה, לא הסתדר כל כך להלכה, אז תקנו אותו מפה, תקנו אותו משם, כן, כל מיני שיקולים כאלה ושיקולים אחרים, אז שיפצו את הפיוט. אוקיי, אז עד כאן להקדמה, וננסה להתחיל לעמוד על כל מיני עקרונות שקשורים לסדר העבודה. כן, עקרונות שבעצם משפיעים על כל התפיסה של יום כיפור. זאת אומרת, אנחנו לפעמים נדמה לי מבינים לא נכון את יום כיפור. זאת אומרת, וזו נקודה נורא מהותית, כי אתה עומד ביום הקדוש, ואתה לא תמיד ברור מה אתה עושה שם. כן, אז זה ברור שזה יום סליחה וכפרה וכל זה, זה פשוט ברור. אבל בעצם סליחה וכפרה על מה? על מה בכלל מחפרים ביום כיפור? למה דווקא כהן גדול? תכף אני אציג את השאלות. יש כאן המון שאלות שצריך לענות אליהן, שבלעדיהן יש שני ימים בשנה שנדמה לי שמפספסים קצת את הבנתם, כן, או מפספסים אפילו לא קצת את הבנתם. דיברנו, נדמה לי, בחצי שנה האחרונה על פסח, על הבנה של ליל הסדר, שיכול להיות שמפספסים את הבנתו. גם ביום כיפור יש לי אותו איזשהו פספוס כזה. זאת אומרת, מבינים רק חצי צד שלו, לא מבינים את הצד המלא שלו, וחבל מאוד, כי זה חלק מאוד מהותי מהיום. השאלה שבה אני אפתח, עליה לא נענה היום, אבל זה רק של להמחיש, או שתי שאלות, כדי להמחיש את הקשיים שיש לנו ביחס ליום כיפור. קושי אחד מאוד מאוד מרכזי, זה הוא לא קשור ישירות ליום כיפור, אבל הוא קשור בגדול לעבודה במקדש, זה כיצד ייתכן שאהרון הוא כהן גדול. זה דבר שקשה מאוד להעלות אותו על הדעת. כן? כלומר, אהרון שחטא והחטיא את עם ישראל, כלומר, זה לא חלילה שאהרון עבד עבודה זרה, זה לא משנה. כלומר, שאני הזכרתי, למדתי לזה קצת בחצי שנה, שדיברנו על פסח, הזכרתי משהו. בכל אופן, איך יכול להיות שאהרון מתפקד ככהן גדול? מה זה הדבר הזה? מה אומר שכהן גדול שעבד עבודה זרה לא יכול לשאת את כפיו? אז אהרון, זה נכון שהוא לא עבד עבודה זרה. אבל לפי שיטות הראשונים שסבורים שכל המשכן הצטווה בעקבות חטא העגל, אז בעקבות חטא העגל, שאהרון הוא אחד מהגורמים שלו, בסדר, משוגג, בלי כוונה, הכל בסדר. אבל בעקבות חטא העגל בעצם הגיע המשכן, ואתה נותן לאהרון לתפקד במשכן ככהן גדול. זה דבר שלא ידע. כלומר שהוא מאוד מאוד קשה מבחינה תפיסתית. כן? הכיצד ייתכן ויבוא עם ישראל ויבוא קורח, ויגיד מה זה משה עושה פרוטקציה לאנשים? מה זה הדבר הזה? כן, שהארון שחטא והחטיא, כן, פתאום מקבל פרס. ואת המשכן מקבלים כבוד חטא העגל, והארון מקבל את הפרס הראשי, יהיה כהן גדול. אז אין ספק שהדבר הזה דבר שטוען תשובה. כן, אז הוא לא קשור ישירות ליום כיפור, למרות שאולי הוא כן קשור, זה אנחנו נראה בהמשך בשפת הזה. אבל זו שאלה שממש רובצת. אחת השאלות הקשות במקרא, כי גם עכשיו תיבה, שאלה מאוד מאוד קשה. כן, כיצד ייתכן העסק הזה? אז זה צד אחד. צד שני הוא שאלה שכאילו תראה תמימה, כן, היא לא באותה רמת קורשי, אבל ביום כיפור אנחנו צריכים לחפר על חטאים, כן? כן, זה ברור שיום כיפור אנחנו מחפרים על החטאים. עכשיו, ואם עם ישראל לא חוטא במשך השנה? לא חוטא. מה, מוכרח שעם ישראל יחטא? כן, אומרים, אוקיי, הצדיק אין צדיק אשר יעשה טוב, לא יחד הכל, היא תמיד יהיה חטאים. הקדוש ברוך הוא בונה על זה שתמיד יהיו חטאים של עם ישראל. ואם לא יהיו חטאים של עם ישראל? כיצד אני מצווה על איזשהו טקס שקשור אם יש לי קורבן חטאת, זה לא קורבן חטאת, בעל חטא, עשית חטא, יש קורבן חטאת. לא, עשית חטא, אין קורבן חטאת. יש לנו את איוב, איוב מקריב כל יום, השם אמר בדיוק הוא מקריב, מקריב כל יום קורבן, אולי בניו חטאו. אבל הנה הוא חוטף על זה בסוף. כן, לא יודע דווקא על זה, אבל ודאי שהוא חוטף. כן, אז מה קורה כאן? למה ביום כיפור, מה הסיבה שביום כיפור אני מקריב ערימה כזאת של קורבנות, בלי ידיעה ובלי ודאות בכלל שעם ישראל חטאו? כן, האם באמת אני בונה על זה שעם ישראל חטאו? מסתמה. כן, סיבה כזאת, כן, או אחרת, כן, כמו המורה הזה שנותן סתירה לילד, כי הוא לא עשה משהו רע, הוא בטח יעשה משהו רע, אז זה על אותו תקן, עם ישראל חתום, אם לא חתום, זה יהיה על החשבון, כן, שיעמוד לפניהם. אבל זו בהחלט בעיה מאוד מאוד קשה. כן, אנחנו נצטרך להתמודדה, אבל כמובן זה לא באותה רמת קושי של השאלה הראשונה, זה ודאי עולמות שונים. אם כן, אני רוצה להתחיל בהקדמה ליום כיפור, כי היא מאוד חשובה, כן? השבעת ימים לפני יום כיפור, בעצם מראש השנה עד יום כיפור יש לנו את השבעה ימים, אז את השבעה ימים שמפרישים כהן גדול. אנחנו שמים לב, ראשית, זה נגיע אולי אחרי זה, שאתם רואים שכאן, בפיוט נוסח אשכנז, כתוב עליו, מזים עליו מי חטאת לטהרו. כן? ובכאן כתוב, מזים עליו שלישי ושביעי. אז בעצם כאן אתה לא יודע, אם מזים שלישי ושביעי, מזים בכל יום, מה עושים? מתי מזים? מי חטאת, מי פרה אדומה. ואתה שואל את עצמך את השאלה, אם מסתכלים במשנה, במשנה לא כתוב שמזים עליו. אז מה קורה? זאת אומרת, מזים, בגמרא זה ודאי, זה נקרא ודאי מהגמרא, הדבר הזה שמביאה במקומות שונים, אבל כאן, בתיאור של סדר עבודה בפשטות, לא כתוב שמזים עליו. אז למה בעצם לא כתוב במשנה שהיא באמת מזים עליו? למה במשנה זה לא כתוב? כן, שמזים עליו. שאלה כמובן עוד כבדה יותר, למה מזים עליו מי פרה אדומה? וכי הכהן הגדול נטמא באמת, שצריך לעזות עליו מי פרה אדומה? אז לשאלות מהסוג הזה יש שתי גישות בגמרא, גם בתנאים. יש שתי גישות, הרבה שאלות מהסוג הזה. זו שאלה אחת, יש המון שאלות מהסוג הזה. יש גישה אחת בתנאים שאומרת, to be on the safe side, כן? אולי הוא נטמא. כן? אם הוא נטמא, אז בוא, הצד הבטוח, בוא נזה עליו, כן, כדי שהעסק הזה יהיה ודאי. כך בכהן שעושה פרה אדומה, וכך בכהן שעובד ביום כיפור. אבל הבעיה בתפיסה הזאת היא הפשטות שהיזו עליו כל יום, בפרה אדומה ודאי, שהיזו עליו כל יום מתוך שבעת הימים. אם באמת זה פעם, זה בגלל תומת מת, חשש תומת מת, מספיק לעזות עליו, כמו שכתוב כאן, שלישי ושביעי. כן? למה אני צריך סליחה כאן? למה אני צריך לעזות עליו בכל יום? אין שום הלכה כזאת של לעזות עליו בכל יום. אז זה ממש דבר מוזר. כן? ממש דבר נטול הבנה. אבל גם אם אני אומר שמזים עליו שלישי ושביעי, גם אז עדיין העסק לא פשוט. וכי למה לעזות עליו שלישי ושביעי? כן? אז תכף אני חוזר לעניין הזה. אני רוצה להתחיל בשבעת ימים. קודם יום כיפורים, מפרישים את הכהן הגדול. כן? אתם רואים כאן שכולם מקבלים את המשנה, את הקטע הזה מהמשנה. כאן זה כתוב בעצם פעמיים, ישב ככבודה פנים הימים שבעה, ומחזיקי המנה השבוע כדי לנסות, מפרישים כהן הראש כדת המילואים. אני רוצה להתחיל בשאלה, בגלל הביטוי הזה כהן הראש. הרבה פעמים שאני אומר מינוח מסוים, אני תמיד צועק על זה, להזדמנות עדיין, אם שמכיר אותי שמע את זה, כן? שהבעיה היא, במקרים רבים, ההנחות הקדומות שלנו. הולכים עבוד הנחות קדומות, ובעקבות ההנחות הקדומות אנחנו חושבים כל מיני מחשבות. הבעיה בהנחה קדומה היא שאני לא יכול לסתור אותה, כי אני לא חושב עליה. היא יושבת לי בירקתי הראש, ואז אני לא יכול לסתור אותה, כי זו הנחת המוצא, אני גם לא חושב עליה. כן, עד שאיינשטיין בא וטען שהזמן משתנה, אולי קצת לבנב גאוס, אף אחד לא חשב שהזמן יכול להשתנות. אז ברגע שאתה שואל, האם הזמן קבוע, אז מישהו יכול לבוא לחשוב, אוקיי, הזמן משתנה, אבל אם אתה לא חושב על זה בכלל, אז אף אחד לא יעלה את זה על דעתו. כן? כלפי מה הדברים אמורים, שאני אומר כהן גדול, למה אני מתכוון? מי זה כהן גדול? ואני אסביר את שאלתי. לא מי זה, איך קראו לו, אם זה רבי ישמעאל כהן גדול או איזשהו כהן גדול אחר. אלא מהו הפונקציה של כהן גדול? זאת אומרת, שהתורה אומרת שצריך כהן גדול לפעולה מסוימת, מי הוא הכהן הגדול שנדרש לפעולה הזאת? אני אנסה לתת דוגמה בת ימינו לעניין הזה, ומכך נחזור מיד לכהן גדול. בטרם חלוקת התיקים בממשלה, אז מקרים רבים ראש הממשלה שומר לעצמו כמה תיקים. כי עדיין אין לו מישהו איזה, הוא רוצה להשאיר כמה תיקים למפלגה כזו אחרת שתצטרף, ואז ראש הממשלה יכול להיות גם שר ביטחון וגם שר האוצר וגם פה וגם שם. עכשיו כשראש הממשלה במקרה הזה חותם את שמו על מסמך מסוים, כן? אז בעצם זה תלוי בסוג המסמך. יש מסמכים שחתימתו מתפרשת כראש הממשלה, יש מסמכים שחתימותו מתפרשת כשר האוצר, ויש מסמכים שחתימותו מתפרשת כשר הביטחון. אז אתה שואל, מי זה ראש הממשלה? אז זה תלוי במה אתה עושה. בעניין זה אתה ראש הממשלה, בעניין זה שר האוצר, וכך הלאה. אז אותו דבר אני שואל יחס לכהן גדול, מי זה כהן גדול? וכאן יש טעות מאוד רצינית, מי זה כהן גדול? מה אתם יכולים לחשוב, מי זה כהן גדול? מה ההגדרה של כהן גדול?
מי שמשכו אותו בשמן המשחה.
אוקיי, אז יש לי הגדרה אחת, כהן גדול זה מי שמשכו אותו בשמן המשחה.
מי שלובש שמונה בגדים.
יפה, הגדרה שנייה, מי שלובש שמונה בגדים. הגענו לשתיים, אנחנו חלק קטן מהדרך. עוד פעם, זה
שתי הגדרות.
מה?
מי שעובד ביום כיפור.
זה לעשות, זה מה? להניח את המבוקש, נכון? זה מפה שאנחנו שואלים מי עובד ביום כיפור. כן? איזה עוד?
מי שיצא למלחמה.
לא, זה כמו שמישהו עוד מלחמה. זה חצי כהן גדול. אני יכול לגלות לכם סוד שעברתם בערך שניים מתוך שבעה.
מי שלא נופל על מנה.
מה?
מי שלא נופל על מנה
ובדולה. זאת נקודה נורא מעניינת. לא, זה לא הגדרה של הבן אדם. זאת אומרת, הכהן גדול נאסר לשאת על מנה. אבל אם כבר הזכרת את הנקודה הזאת, אני אתייחס אליה. האיסור לשאת על מנה קשור למי שהוא משוח או למי שלבוש בשמונה בגדים או לשניהם?
שניהם, זה הפסוק.
סליחה?
הפסוק אומר כמו ששניהם.
יפה, אז זה קשור, קשור לשניהם. אני אתן לכם נפקמין לאחד שיכולה טוב לעזוב את זה. קשור כבר להבנת חטאם של נדב ואביהו, אבל זה יחרון מהמסגרת. אוקיי, אז לענייננו, הגענו כאן לשתי... בכל איסור של כהן גדול, אני צריך לשאול את עצמי את השאלה המדויקת. כן? למה זה נאסר? זה נאסר על כהן משוח או כהן מרובה בגדים? על איזה כהן זה נאסר? למשל, מישהו מכיר הבדל בהלכות בין כהן משוח לכהן מרובה בגדים? יש, כן? המשנה היא לא בכל הדברים שאתם כתובים, אבל אוקיי. למשל, פר אלן דבר. כהן משוח שחטא מביא פר. כהן לא משוח, לא מביא פעם. כי הפסוק מדבר על המציאות ללוחות, הגמרא קושרת את זה. אז זה מדבר על זה. ניקח את הפסוקים המפורשים שהגמרא לא לוקחת אותם כנראה להלכה. מתי רוצח חוזר מעיר נקלט? רוצח משגגה. מה כתוב, מה הפסוק אומר שם? אחרי מות הכהן הגדול? לא.
שנמשך בשמן.
אשר משך אותו, אז יש שם קישור ישיר לכהן משוח. עכשיו אתה שואל, האם זה להלכה או לא להלכה? זאת אומרת, האם בבית שני לא היה כנראה משיכה, ואז רוצח בגלל צריך לך קודם הרבה זמן, עד שהכהן המשוח ימות. כן, העסק לא פשוט. כן? אז יש כל מיני דוגמאות לשאלה הזאת. בכל הלכה שחלה לכהן גדול, רק כדי לתת טעם לדברים, אני חושב שעוסקים בקודשים, כן, זה אחד התחומים המאוד מהותיים שמחשבה פוסלת מהם, כן, מחשבה לא בכדי, כן, הקישור בין ההלכה ובין התפיסה הרעיונית הוא מהותי ביותר, וזה משפיע, אנשים לא מבינים עד כמה ההלכות בקודשים משפיעות על התפיסות הרוחניות שלנו, בהמון תחומים, כן, הנקודה הזאת מאוד חשובה, כי אנשים קצת מבינים לעשות בקודשים, כאן אני עושה פרסומת לקודשים, אבל אנשים מעטים לעשות את זה, לא מבינים את ההשפעה האדירה שיש לתחומים הללו על כל הלכי חיים. אני חושב שזה קשור על המקדש, ולחלוטין לא חלק מהדברים. בכל אופן לענייננו, למה דווקא כהן משוח מביא? לא מזמן, שנתיים, שלוש, משהו כזה, היה איזה שגריר שנתפס בגניבה נדמה לי, או משהו כזה, באחת הארצות, כן? פשלה אדירה, כן? למה זה פשלה? מה אכפת לי שפקיד הבנק שלי נתפס בזה שהוא... סליחה?
עכשיו דיברנו על כהן גדול כמייצג את עם ישראל.
אוקיי, אבל יש כאן שתי רמות של מייצג, אבל... זו נקודה חשובה, שאני לא זוכר, דיברנו עליה.
כשכהן
גדול
מאחד, לא?
הכל, תכף נחזור להגדרה, זאת הגדרה שלישית, באמת. כן, תכף נחזור להגדרה הזאת. כן? אם כן, מה יבנה בין כהן משיח לכהן מרובה בגדים? השגריר הזה, בגלל שהוא מייצג אותי, הוא בעצם מייצג אותי גם אחרי שעות העבודה. הוא לא יכול יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עובד 8-4, מה שאני עושה מ-8-4 זה באמת אתה רשאי לבדוק. מה שאני עושה מ-4 בערב, עד 8 בבוקר, זה ראייה אישית שלי. כשמדובר בפקיד בנק או במנהל סופר, אז זה נכון לחלוטין. אני לא יכול לבוא אליו בטענות, מה אתה עושה בשעות הערב? אז יכול למצוא לכם אליי, לא למצוא לכם אליי, זה לא בעיה שלי. במובן הזה. לעומת זאת, אדם שמייצג אותי, כל פעולה שלו היא מעניינת אותי, כי הוא נתפס כמייצג שלי. זה בעצם ההבדל בין כהן משוח לכהן מרובה בגדים. לכהן משוח יש קדושת גוף. לכהן מרובה בגדים יש קדושת תפקיד. הוא רק ממלא פונקציה מסוימת. כאשר הכהן עושה חטא, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, אומרת התורה. כן? כשכהן עושה חטא, אם הוא קדוש קדושת הגוף, כל חטא שלו הוא חטא שלי. ולכן הוא צריך להביא פער בשבילי. כהן שמרובה בגדים, הוא אין לו קדושת גוף, לא באותו מובן. ואז כשהוא חוטא, הוא לא עושה שליחות שלי לתיקון השדרתי ולא לעיוותי. אני לא שלחתי אותו לעשות חטאים. ממילא החטא הוא חטא אישי שלו, הוא לא חטא שקשור לעם. רואים את ההבדל המהותי באמת, וזה הבדל ההלכה, בין כהן משוח ומרובה בגדים. אלו שתי תפיסות שונות של קדושה, שבהזדמנות לעמוד עליהם, כן, מה בדיוק ההגדל, אבל שורש הדברים זה נכון, כן, שכהן משוח קדוש קדושת הגוף, כי המשיחה קידשה אותו בקדושת גוף, וכהן מרובה בגדים, כן, קדוש רק בקדושת, קדוש רק בקדושת גוף. אם כן, לענייננו, כן, הגענו לשתי הגדרות, עכשיו, אם כן, נאמר כאן הגדרה שלישית, כן, הכהן הגדול מאחד. זאת אומרת, הרמב"ם אומר שממיינים כהן גדול שהוא ראש לכל הכהנים. זאת אומרת, אז זה תפקיד שלישי, אדם שנבחר מתוך כל הכהנים להיות ראש לכל הכהנים. כן? עוד פעם, ומתוך זה נגזרות כל מיני הלכות מהלכות שונות. למשל, הלכה של כהן גדול נותן חלק בראש. כן? יש לו זכות לקחת חלק מכל קורבן, כאן לא מצוטט בזה, כן? כתוב שהוא מקריב, בכל אופן, לכהן גדול יש זכות לעבוד מתי שהוא רוצה וכך הלאה. זה זכות שהיא אולי לא קשורה להיותו משוח, ולא קשורה להיותו מרובה בגדים, זו זכות שהוא ראש לכל הכהנים, לכל הכהנים צריכים לתת לו כבוד ולתת לו לעשות את זה, כן? הזכות הזאת היא זכות לא קניינית שטוב, אוקיי, גם זה פשוט לא נגיע אף פעם ביום כיפור אם נתחיל לסתות לדברים עליו. אם כן לענייננו, זה הגדרה שלישית. עוד?
צאצא של ארון הכהן?
זה כל כהן כך.
לא, אין לך אפילו...
לא, כולם כך.
לא, עם הבכור של
הבן... לא, זה לא הלך דווקא בכור.
צאצא של פנחס.
מה?
צאצא של פנחס.
לא, לא בהכרח. לא בהכרח. יש קרוב... אתם רואים כמה קשה למצוא, אבל יש קרוב לשבע או שמונה הגדרות מהסוג הזה שראיתי. ובכן, אני אוסיף עוד איזה אחת או שתיים לצורך העניין, חלקם צריך להוכיח אותם. אחד זה מנכ"ל המקדש. המקדש זה, לא חושבים על זה, חתיכת עסק. כן? עסק אדיר, שיש בו מאות פועלים, צריך המון ציוד נכנס כל יום פנים, רק כמויות המלח שכל יום משתמשים במקדש. כמויות אדירות. כן, כל דבר צריך למלוח וכך הלאה. זה חתיכת לנהל את זה, צריך מנכ״ל. כן, ואהרון וצאצאה, והם מנכ״לי המקדש. עכשיו, הדבר הזה עוד פעם, זה נראה, בסדר, בואו, מנכ״ל, אוקיי. אבל בואו ננסה לחשוב על המשמעות של זה. אני אתן דוגמה להבין כמה הדבר הזה משמעותי. כן? מי בנה את המשכן?
משה
הקים את המשכן. בצלאל. למה בצלאל? למה לא אהרון? למה לא
אהרון?
לא. זה שאדם מנכ״ל זה לא אומר שהוא צריך לדעת לעשות מנורה. הוא אחראי. יש לנו המון מנכ״לים שהם מנכ״לים מצוינים והם לא יודעים לעבוד בידיים. כל מנכ״ל של חברת וגם המחשבים חייב לדעת לתקתק עיוור מהר. זה לא קשור. סליחה? אז השאלה אם זה תוצאה של החטא. אבל זו שאלה שחייבים לשאול אותה. איך יכול להיות שאהרון הוא לא בנה את המשכן? לא אהרון בנה את המשכן.
הוא לא בתפקיד.
אז מה?
הוא לא
תהיה בתפקיד. זה לא מתאיש.
זה שהוא מנהיג הרוחני של המקום לא אומר שהוא חייב לבנות את הקירות. הרב, ראשי ישיבה לא צריכים להיות...
זו המצאה לא פשוטה. ועובדה שלדורות זה לא כך. ושהכהן הגדול הוא מנכ"ל המקדש. אז למה השתנה לדורות? מדוע המציאות לדורות השתנתה מהמציאות בימי המשכן? אז זה ברור שההקמה של המשכן היא הקמה סמלית על ידי עם ישראל. יש כל מיני סיבות לזה. חלק סיבות זה חלק, יכול להיות סיבות אחרות. הרי מקימים את זה משבט יהודה ומשבט דן. נכון? זאת אומרת, ראשון השבטים ואחרון השבטים. זאת אומרת, כדי לכלול את עם ישראל. יש כל מיני סיבות. אבל זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול וצריך לענות עליה, לא במסגרת הזאת. בכל אופן, אז יש ג'וב שני, ג'וב נוסף לכהן, הוא צריך להיות מנכ"ל המקדש. ובתור מנכ"ל המקדש, יכול להיות שכל מיני מחויבות, עוד פעם אמרתי, כל השאלות הן שאלות הלכתיות, אני לא מדבר שאלות מחשבתיות. אני אוכל לנסות ולפענח בהמשך איזה הלכות נובעות מאותו כהן משוח, ואיזה מקום מרובה בגדים, ואז כמובן, יהיה לזה נפקמים יותר הלכתיות. מה קורה כהן מרובה בגדים שהוא לא משוח? מה קורה בכהן משוח שהוא לא מרובה בגדים? איזה כהן משוח לא מרובה בגדים? משוח מלחמה. השאלה אם הוא מרובה בגדים או לא. אז יש לי נפקמינות, אתה צריך להבין את הנפקמינות, אתה לא מבין, אתה לא מבין למה חלק מההלכות הפילו על כהן משוח מלחמה וחלק מההלכות לא. הפילו כי הבינו שזה קשור לעובדת היותו משוח. השאלה דרך אגב כהן משוח מלחמה נמשך במה? לא כתוב. שח בשם המשחה, בשם הנפרסמון, הרי עצם עובדה שהוא משוח לא כתובה בתורה. רק כתוב ניגש הכהן לדבר על העם, לא כתוב מדוע, מדוע, זאת אומרת שהוא משוח בכלל, אבל זה, שם אני עושה אחר, כן.
לבד מההנחה המציאותית של הכהן הגדול בתור המנכ"ל של המקדש, מי פה הרב יכול לתת איזו הוכחה או משהו?
סליחה?
הרב יכול לתת איזושהי הוכחה ל...
כן, כן, הרב מתאר את התיאור של המילה, מתאר את ההיררכיה ה... מנהיגותית במקדש, וברור שהכהן נמצא, הכהן הגדול נמצא בראש. זה תיאור פשוט. הוא מתאר, זה נמצא מעל זה, זה מעל זה, מעל זה. זאת אומרת, ההיררכיה מאוד מאוד פשוטה.
זה לא קשור לזה שהוא גדול מאחד?
זה יכול להיות תוצאה, זה לא הכרחי. זאת אומרת, בכל אופן, עניינית, זה שתי הלכות, זה שתי מציאויות נפרדות. א', עובדה שהוא גדול מאחד, אמרתי שיש לזה השלכה הלכתית. וב', עובדה שהוא מנכ"ל המקדש. כן, איזה עוד דברים אנחנו יכולים לומר על הכהן הגדול? יש משהו אחד שלא מקשרים אותו בכלל, והוא דווקא יכול להיות מאוד מאוד מהותי לענייננו. שמנינו עד עכשיו ארבעה דברים. סליחה?
ראש בית לוי.
כן? אז זה אנחנו רואים הרי בפרשת קורח, בצורה נורא ברורה, כן? כותבים שם של כל ראש שבט על מתהו, התורה אומרת במפורש, תרשום את שם אהרון על מתה לוי, כי מתה אחד לראש בית אבותם. אז הרי לי שהכהן הגדול הוא ראש שבט לוי, זה כביכול לא קשור בכלל למשכן.
זה יכול להיות דין דווקא באהרון, לא בהכרח.
סליחה?
זה יכול להיות דין דווקא באהרון.
אוקיי, לא, לא. אוקיי, לא, לא. זאת אומרת, זו שאלה. ושאלה, שאלה, כמובן, שאלה מאוד חשובה. מי ראש שבט בית לוי? לדורות יש לי ראשי שבטים, זה ברור שבהיררכיה השבטית יש ראש שבט, אז מי יהיה ראש שבט לוי?
מי יהיה ראש כל שבט אחר?
מה? יש מינויים של ראש כל שבט אחר. יש בחירות, יש... נכון, אבל השאלה היא, האם תיווצר לי כאן איזושהי מציאות, כן? טוב, זו שאלה נורא מהותית, עד כמה כהונה בשבט לוי נתפסו כשבט אחד, כשני שבטים, זה כשני חלקים לדורות, כן? אבל כפי שאמרתי, השאלה הזאת מאוד מהותית, אנחנו נחזור אליה בהמשך. אוקיי? אז עד כאן להקדמה שאמרנו ביחס לכהן, כן? כמובן המינוח, אתם רואים שהמינוחים הם מינוחים שונים, כן? כאן אתם רואים שבמינוח נוסח ספרד לא כתוב כהן גדול, כתוב תחת אהרון מגזעו יעמוד לשרת לפניך וכו', כן? וכאן באמת כתוב כהן הראש, וכאן כתוב כהן גדול, כן? מאיפה הגיע המילים כהן גדול? כן? גדול מאחד, אז אם אני משתמש, צריך לשים לב למי שאני משתמש בהם. הכהן הגדול מאחד, זאת אומרת, שאם אני משתמש במילה הזאת, אז מה שחשוב לי זה עובדה שהכהן גדול מאחד. זאת אומרת, שהוא ראש לכל הכהנים. שזו הנקודה המהותית ביחס ליום כיפור. זו השאלה, אם זה באמת זו הנקודה המהותית או נקודות אחרות מהותיות. ולמה? למה העובדה שנבחר לכפר על עם ישראל דווקא ראש כל הכהנים? למה? למה שלא זקני העם יכפרו? כמו שבעגלה ערופה. מה שמתאים שזקני העם הם אלו שהתוודו על חטאה. מה פתאום כהן? כהן מתוודא על חטאו, על חטאו, על חטא אנשי ביתו, זה אני מבין. אבל שכהן יתוודא על חטא העם, לכי מה הקשר בינו לעם? בסדר, יש קשר כמו כל אחד, אבל למה דווקא כהן גדול? זו שאלה מאוד קשה. גם עליה נצטרך לענות. לחזור לעניין הזה של שבעת ימים מפרישים. כאן יש הרבה פעמים טעות כמדומני אחת, או חוסר הבנה אחד, כן, ביחס לתפקיד של שבעת ימים. בדרך כלל רגילים להבין את זה שהסיבה שמפרישים אותו שבעת ימים, כן, נותנים לזה שתי סיבות. סיבה אחת עוד פעם טכנית. כמו שאמרתי שיש בהרבה מקומות שתנאים נותנים סיבות טכניות, בשעה שיכול להיות גם סיבה מהותית שמסתתרת מאחורי הדברים. הסיבה אחת טכנית זה כדי שלא ייתמה. כן? ולשם כך גם מפרישים אותו מאשתו, כדי מחשש שאשתו תימצא צמאה, ואז זה ייתמה אותו, למרות שהחשש רחוק, אבל מי יודע. ביחס ליום כיפור אנחנו חוששים. אז כאן מדובר כאן על חשש טומאה. אבל יכולה להיות, או זה הסבר אחד, הסבר שני, שמלווה אותו, שאומר, תשמע, כהן גדול, אנחנו רוצים לתרגל אותו. לעשות לו מקצה שיפורי. שבעה ימים הוא יתרגל את כל העבודה, ביום כיפור הוא יעשה אותה משופשף. סך הכל, לאורך כל השנה, לא תמיד הוא עובד, לא תמיד הוא עושה את כל העבודות, ביום כיפור הוא צריך לעשות את כל או רוב העבודות, מדבר על זה. כן, אני אגיד את זה בזמן את השם. אז אני רוצה שהוא יהיה משופשף. אז במשך שבעת ימים האלו, שמים אותו שם מהבוקר עד הערב, שהוא יעשה את כל העבודות ויתרגל את כולם. אבל יכולות להיות סיבות אחרות לגמרי לעניין הזה, ולטעמי הן הסיבות המהותיות יותר, גם לנושא של שבעת ימים, וגם לנושא, כן, נושא של שבעת ימים, ולהפרשתו מאשתו. כאן מגיע איזשהו פן מחשבתי, שלטעמי הוא מאוד מהותי בעניין הזה, כן? אדם שנמצא בתהליך, וזה אני תכף הוכיח לכם את מה שאני אומר כרגע, עם ישראל לפני מתן תורה צריכים לפרוש מנשותיהם, כן? שלושה ימים, למרות שתומת דם קרי זה יום אחד, הם צריכים לפרוש שלושה ימים מנשותיהם, חזר יש להם תשובה כזאת ואחרת לעניין הזה, אבל אני אכנס לזה, אבל פשוט הדברים, מה הסיבה שהם צריכים לפרוש מנשותיהם? הרי גם משה רבינו פרש מאישו, משום אותה סיבה. אדם שנמצא בתהליך טהרה לא יכול לשהות עם אשתו. הלכה נורא פשוטה. כן? אדם שנמצא בתהליך טהרה, תהליך התקדשות, לא יכול לשהות עם אשתו. זה לא קשור בכלל לעובדה שהוא של תומת בעל קרב, בכלל לא רלוונטי. הוא לא יכול לשהות עם אשתו, זה אני אוכיח לכם השני. את הדבר הזה נצטרך גם להסביר, מה הרעיון, למה? מה הקשר, כן, בין הדברים. ההוכחה לכך היא מאוד מאוד פשוטה. יש לנו מה שנקרא מצורה מוחלט. מצורה מוחלט זה מצורה שגמרנו, הגדירו אותו כמצורה וככה, על המצורה הזה שואל מחוץ למחנה, וכל דיני מצורה. המצורה הזה רשאי לשאות עם אשתו. אם אשתו מוכנה לחיות איתו מחוץ למחנה, למרות שכתוב בדד יושב, היא יכולה לחיות איתו, אין בעיה. אין שום בעיה שיבוא אליהם, אין שום בעיה. למרות שצמאים מסוימים נאסרה עליהם מביע, מותר למצורה לבוא על אשתו. עכשיו, ברגע שהמצורה מתחיל להיטהר, כן? הכהן יוצא ורואה שנרפא נגע הצרעת מן הצרוע, אז הוא מתחיל תהליך טהרה, מגיש לי ציפורים וככה, הוא מתחיל תהליך טהרה. אומרת ההלכה, כאן זה להלכה, שאתה יודע, זה לא כתוב במדויק, אומרת ההלכה שבאותם שבעה ימים הוא חייב להיות מרוחק מאשתו, אסור לו להתקרב לאשתו. ואתה עומד כולך תמאה, כן? יציבה בהר הגיורא בשביל שבעה, איך זה יכול להיות? כשהוא היה תמא מוחלט, הוא מותר היה לבוא על אשתו. ועכשיו שהוא התחיל את תהליך הטהרה, שהוא כבר טהור יותר, שצריך לדון במה הוא טהור יותר, אבל ודאי הוא טהור יותר במשהו, מאשר משהו היה לפני כן, אז מתי שהוא התחיל את תהליך הטהרה, כן, פתאום אסור לו לבוא על אשתו. איך אפשר להבין את זה? כן? לפי מה שאמרנו כרגע, אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. כל עוד הוא נמצא בתומה, אין לי בעיה, יכול? אין שום בעיה. אבל ברגע שהוא נמצא בתהליך של התקדשות, הוא לא יכול לבוא על אישה, כי זה פוגם בתהליך ההתקשות. כן? ממילא אסור לו לבוא. זו הסיבה שגם משה רבינו, כי מי שמעתי גם עם ישראל, כן, נאסרים בזה. מה הסיבה לכך שהקשר עם אישה, כן, פוגם בתהליך ההתקשות? מה הרעיון שנמצא מאחורי הדברים? אז זה דבר שטוען הרחבה, לא נעשה אותו במסגרת הזאת, זה קשור לחטא גן עדן. כלומר, לחטא עץ הדת וכך הלאה, וצריך להסביר את הדברים בהרחבה, אבל זאת ודאי המציאות ההלכתית.
גם יום כיפור שם.
סליחה?
אולי אפשר גם את האלה, גם ככה יום כיפור.
מה זאת אומרת ביום כיפור? למה יש איסור משום ביום כיפור? עוד פעם, האיסורים שנאסרים ביום כיפור, הם כמובן, זה לא ענייננו במסגרת זו לדון בזה, אבל אם הזכרת את זה, אז לא נתעלם מכך, כן? האיסורים לא איסורים של עינוי, למרות שהתורה אומרת ועיניתם את נפשותיכם, וחלק מהאיסורים מלווים כביכול בעינוי, אבל איסורים הם מאוד מאוד אופייניים. כן, האיסורים הללו מאוד מאוד אופייניים. צריך להבין למה הם נבחרו האיסורים הללו, האם זה קשור לעינוי, הם בכלל שורשים אחרים לגמרי לאיסורים הללו. כמו הגמרא אומרת, הוא לא צריך לשבת בשמש, והאדם לא צריך לשבת בשמש ולא לשבת על סיכות, אנחנו לא פקירים הודיים ודברים מהסוג הזה. אז אין ממש מצווה על עינוי. והאיסורים שנאסרו שם הם איסורים מאוד קונקרטיים, והדבר הפשוט ביותר שמסביר את האיסורים הללו זה הדימוי שלנו למלאכים. כן? למלאכים הם אכילה ושתייה ורגליהם רגל יחיפה. כן? אני שואל, למה ללכת בלי נעליים? בסדר, אני מבין שזה לא נוח, אבל זה עינוי. ללכת בלי נעליים. קודם כל, בתקופת חז"ל הרבה הלכו בלי נעליים כל השבוע. כן? אז אם כבר עינוי בשביל זה, ללכת עם נעליים ולא בלי נעליים. כן? אבל מה נניח אדם שרגיל ללכת כמונו עם נעליים? אז הוא ילך עם נעלי עץ. כן? לא היה להם נעליים כמו שלנו עם פלסטיק וגומי, אז בסדר, אז עם עץ. בסדר, אני מבין, זה לא נוח. אבל זה ודאי לא בקטגוריה של עינוי. איך הגיעו לאיסור הזה של, של נעליים? כן, וכנ"ל האיסור על קיום יחסי אישות ביום כיפור. בסדר, אוקיי. זה מה שאנחנו יכולים לחשוב במסגרת של עינוי. אז ברור שהשורש חייב להיות שורש אחר. כן, נתתי רמז לאפשרות אחת להבנת העניין הזה, יש כמה אפשרויות איך להביא את זה. אז ודאי שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הסיבה? דווקא לחמשת העינויים הללו, ואיך רחיצה פתאום מתקשרת לעניין הזה. כן, בסדר, אז יש לנו איסטניסים וכך הלאה, אבל כולכם תסכימו איתי שמסגרת העינויים של יום כיפור, העינוי של רחיצה, 24 שעות אתה יכול להתרחץ 5 דקות לפני יום כיפור, מיד מוצא יום כיפור, עינוי של רחיצה, נו. אף אחד לא יקרא לעניין הזה עינוי. גם האיסטניסים, בסדר, אז אם יש יום מאוד חם וזה, לא נעים. בסדר. אבל זה ודאי לא במסגרת של עינוי, עכשיו קוראים עינוי. זאת אומרת, ברור שכל האיסורים הללו, כן, הם איסורים שצריך לחפש שורש שם במקום אחר, אבל לא ביחידים, קצת מזכירים הלכות אבלות, גם כן, שגם שם יש חלק מהדברים הללו. אבל זה נושא באמת שצריך לעשות במסגרת פרק האחרון מיום האבלו במסגרת שלנו. אז רק עוד כמה מילים, אני מבין שיש עוד שיעור. הולכים כאן לשיעור.
זה בעיקרון אמור לי, אין בעיה שזה יהיה חופף.
מה?
מלכתחילה נועד שזה יהיה...
מי שצריך ללכת, אני אמשיך עוד כמה דקות, מי שצריך ללכת, אני אגיד חופשי שרוצה ללכת. אם כן, לענייננו, כן, אז למה בעצם מפרישים את הכהן 7 ימים? כן? אז ענינו, כן, על למה מפרישים אותו מאשתו. זה ענינו. אוקיי? זה טוען עדיין לך, כמו שאמרתי, פחות מעניין כרגע. כן, הוא נמצא בתהליך התקדשות. למה מפרישים אותו אבל 7 ימים? מאיפה הגיע ה7 ימים ומאיפה הצורך שהוא יעבוד במשך 7 הימים הללו? זאת אומרת, צורך אחד הוא צורך טכני כדי שהוא יתרגל. אבל גם כמו הרבה צרכים טכניים, יש כאן איזשהו רובד רעיוני. למה הוא צריך לעשות את העבודות הללו? אבל לפני כן, 7 ימים. למה 7 ימים? כן, ולמה דווקא המספר הזה של 7? כן? אז למעשה קצת הסברנו בזה בשנה שעברה שדיברנו על פסח העניין הזה, אז אני אוכל לקצר כי חלק שמעו את הדברים. כן, הרעיון של 7 ימים נמצא בהלכה בתחומים רבים. כן, כשאני רוצה להפוך מישהו מג'וב לג'וב, כן, ניקח הלכות קניינים. כן, נמצאים בגיטים, לא בחלק הזה, אבל חלק התחלה, כן, יש הלכות קניינים. החלק מהותי מהלכות קניינים, כן, זה בדיוק התפיסה הזאת. אדם עושה משהו, ועל ידי כך הוא נהיה מה שהוא עושה. נכון? קניין משיכה. איך שלא נבין קניין משיכה, כך, אחרת, קניין חזקה, אין ספק שזה כך. כן? כלומר, אתה מתפקד כבעלים, אז אתה הופך להיות בעלים. זאת אומרת, זה חלק מהותי מהרעיון של לפחות חלק גדול מדיני הקניינים. כן? בצורה כזאת. צריך עדיין להגדיר בצורה מדויקת מה עושה מסירה, מה עושה משיכה, וכך הלאה, אבל הדבעה, וכך הלאה, אבל ברעיון אין ספק שזה נמצא ברקע של הדברים הללו. אם אנחנו רואים איך לוקחים כלי ומכינים אותו לעבודה במקדש. אומרת הגמרא שעבודתו מחנכתו. זאת אומרת, צריך לחנך אותו, צריך להכניס אותו לעבודה, אבל העבודה מחנכת אותו. וזה שאתה עושה בו את הפעולה, זה מה שעושה את הפעולה. כן? זאת אומרת, איך, משל למה הדבר דומה, משהו שקצת קרוב יותר לתפיסתנו, יש שתי שיטות ללימוד נהיגה. איך מלמדים נהיגה? השיטה האחת אומרת, כן, בוא נשים את האדם על הכביש, ניתן לו לנהוג, ותוך כדי כך הוא יהפוך נהג. כן? זו השיטה הסטנדרטית, שמה אנחנו לומדים לנהוג, אז בהתחלה יש כמובן מורה מלווה וכך הלאה, ולאט לאט עובר טס, ואחרי זה יש הורה מלווה, לאט לאט רמת הליווי יורדת. אבל זה הרעיון, תפקד כנהג, תפקד איקס זמן בתור נהג, אז אתה תהיה בסוף נהג. כן? זה הרעיון שאני צמח רואה את זה. פגישה אחרת לגמרי הייתה יכולה להיות, לקחת אותי למסלול מבחן כזה או אחר באשקלון, ובמקומות אחרים שיש מסלולים כאלו, לשים אותו בכל מיני תנאים כאלו ואחרים, וללמד אותו לנהוג בלי קשר לכביש. כן? זאת אומרת, אלו שני מסלולים רעיונית שונים לחלוטין זה מזה. כשבמסלול, כמו שאני שמרתי, המסלול הסטנדרט, יש שגרתי, זה משהו מתפקד כמו כזה, אז אתה תהיה בסוף. אם מספיק זמן תתפקד ככזה, אתה תהיה כזה. כן? או בניסוח עתיק יותר, אחרי הפעולות, כן, נשכר לראות, כן, אותו רעיון. אתה עושה את הפעולה, בסוף אתה תהיה כך. אז זה בעצם משהו שנמצא כפי שאומר, בהלכות קניינים בצורה פשוטה, והוא נמצא בהמון מקומות בגמרא, לא רק מהצד המחשבתי שאחרי הפעולות, אלא נמצא בהמון המון עניינים הלכתיים. כמו שאמרתי, עבודתו מחנכתו זה בעצם ביטור ידו באים כאחד. איך אפשר שעבודתו תחנך? אתה צריך חינוך קודם? כן, ביטור ידו באים כאחד, אפשר. באיזושהי צורה העסק הזה מומן. חלק מהותי מהעניין הזה הוא התפיסה של שבעה ימים. אדם בסיטואציות רבות צריך להיות שבעה ימים במצב מסוים כדי שהוא יתהפך ממצב למצב. כן? אם כהן גדול צריך להתקדש, אז אם שבעה ימים הוא יהיה בקדושה, אז הוא יהפוך להיות קדוש. ראש וראשון לעניין הזה זה עניין עילויים. שכהנים וכהן גדול, אהרון ובניו, צריכים לשבת שבעה ימים בתוך המשכן ולא לצאת. כדי להתקדש הם צריכים לשבת שבעה ימים במשכן. חלק מהרעיון הזה זה זב ותממת שנתפרים. שבעה ימים הם לא יהיו זבים, לא יהיו תממת, הם יתארו. כן? כלומר, הצורך בשבעה ימים. ודוגמה אחת שנתתי לפני שנה, שנזכיר גם אותה עכשיו, אכילת מצות בפסח, כפי שמתוארת לפחות בספר דברים. כן? אוכלים על הפסח, מה שהתורה אומרת בספר הדברים, שבעת ימים תאכל עליו מצות. איך אתה יכול לאכול על הפסח שבעת ימים מצות? הפסח קרב רק ביום אחד. איך אפשר לאכול עליו שבעת ימים מצות? אז ברור מהתורה בהקשר הזה, שפעולת אכילת המצות איכשהו מקרינה על שבעה ימים. כל הפעולות שתעשה במשך שבעת הימים הללו חוזרים לאכילת המצות. מבחינתך זה נאכל על הפסח. אתה אוכל מצה ביום השביעי של פסח, יום שישי, שביעי של הלך נפש, אתה לא חשוב. אבל זה נחשב שאכלת את זה על הפסח.
אז ניסחנו את זה הפוך, שפעולת אכילת הפסח...
זה נכון לשני הצדדים. לא פינטיבי. כן, מה שניסחנו את זה, זה ביחס למגע בתממת. כן, שזה ממשיך שבעה ימים. אבל נכון. אז אם כן, זה השורש שנמצא בשבעה ימים. הסיבה שלוקחים דווקא שבעה ימים, ולא שישה, ולא שלושה, למה דווקא הגיעו לשבעה ימים? אז יכולים להיות שתי תשובות לזה. עוד פעם, אפשר גם כאן לתת תשובה טכנית. אם תשמע, לוקחים לי ראש השנה, בתוך ראש השנה לא ייתנו לו לעשות את זה. ראש השנה זה יומיים, פלוס מינוס, כי יש בעיה מה קרה בתקופה שקידשו את החודש, אבל בוא נניח שראש השנה זה יומיים, כן? אז נשאר לך שבעה ימים, בין ראש השנה ויום כיפור. אז כל שבעת ימים, מכאן הגעתי לשבעה ימים. זו תשובה טכנית במהותה. אני יכול לומר שהיו צריכים לבחור איזה מספר, לתרגל אותו, איך יתרגלו אותו. כן? אז לוקחים איזשהו מספר, שבע, זה מספר טוב, כן? בהחלט מספר טוב, זה הרבה מקומות, כן? אני יכול להגיד יותר מזה, שרצו לתרגל אותו גם בעבודת שבת, כיוון שיום כיפור הוא גם שבת. ונכון שאין הבדל בין עבודת חול לשבת משקל, אבל יש פה ושם קצת הבדלים. אז רצו לתרגל אותו בעבודת שבת. איך יוודאו שבמשך הימים שלפני יום כיפור יהיה שבת? יעשו את זה שבעה ימים. כן? כי כל מספר אחר התחילו לשנות בין שנה לשנה, לא רוצים לשנות. אז רצו שבעה ימים כדי שבטוח יהיה שם שבת באמצע. כן, ואז הוא יתורגל גם בעבודת שבת, כי אסור לשכוח שחלק מהעבודה, אם יום כיפור חל בשבת, יש עבודות שהן ספציפיות לשבת. לחם הפנים, הורדת לחם הפנים, וכך הלאה, עושה פעולות שהן ספציפיות לשבת. השאלה מה קורה שזה חל ביום כיפור. קיצור, אז עשו שבעה ימים. כל התשובות האלו, כפי שאמרתי, הן תשובות טכניות שבהחלט יכול להיות נכונות. אבל ראש וראשון לדברים, זה מה שאמרתי, שאם אני מבין שכהן גדול נכנס עכשיו לתהליך התקדשות, כדי להיכנס, אנחנו נדבר על זה בהמשך, למה הוא צריך להיות קדוש? מה הסיבה שהוא צריך להיות קדוש? כן? נזכיר את זה בעזרת השם בהמשך. כן? אז כיוון שכהן גדול נמצא בתהליך התקדשות והוא צריך להתקדש, אז לשם כך כמה דברים מוטלים עליו. מוטל עליו שבעה ימים שהוא יהיה בקודש, ולכן המשנה מדגישה שהוא הולך לגור בלשכה שנמצאת בקודש, מפרישים אותו מאשתו. כן? וכפי שאנחנו גם נראה, זה יכול להיות חלק מהסיבה שהוא עושה את העבודות, לא רק בשביל ללמוד. לא רק בשביל ללמוד. אלא בהחלט יכול להיות שיש כאן גם מטרות נוספות לעניין הזה, וזה לא רק בשביל ללמוד, אבל זה בעזרת השם. נמשיך לעבודה.